בפרק נ"ט, בעמוד רשתת וב, במהדורה המצויה, בעמודה השמאלית. הנה ביארו הכתוב הזה. מה זה ביארו? מי ביאר? הגמרא במסכת בבא בתרא. אז בואו נראה עוד פעם את הפסקה הקודמת כדי שנבין על מה מדובר. איך תהיה? ובפרק... לא יודע בדיוק מה הכוונה בכל הסיפור הזה, כן? גם אנשי האינטרנט שואלים את עצמם, למה יש כל כך הרבה כוסות? אני מודיע קבל עם ועדה, זה לא אני, זה הם. טוב, ובפרק חזקת הבתים, דף סמך עמוד א', זה במסכת בבא בתרא, שנו רבותינו. לא יפתח אדם לחצר השותפים, פתח נגד פתח. כלומר, אם אדם יש לו חצר משותפת, אז הוא צריך לפתוח פתח אל החצר, שלא יפתח את פתחו באופן שהוא רואה ממולו את הפתח של חברו. זה צריך לעשות קצת באופסייד כדי אמרינן בלעז. מינה הנמילה, ואיפה למדנו את זה? דאמר קרא, שערי כתוב, וישא בלעם את עיניו, ויער. מה ראה? שאין פתחיהן מכוונים זה נגד זה, אמר ראויים אלו שתשרה שכינה עליהם עד כאן. מה? מובן, לא?
הוא לא מובן לדבר הזה, למה אסור?
עם הפתח שלי, מול הפתח שלך, אני רואה מה שיש לך בבית, לא נעים. כן, הפרטיות, מה שנקרא, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, שהם לא מכוונים זה מול זה. זה רשי שכותב את הפירוש הזה, מסקנה, הגמרא העתיקה מרשי. זה מה שאתה מתכוון?
לא.
מה הפרש הזמנים בין הזמן שזה בו כתוב בגמרא לבין הזמן של רשי? רשי חי 700 שנה יותר מאוחר. אז מהו המקור? הגמרא, בסדר? אתה יכול להגיד שגם המהר"ל, שחי עוד 400 שנה אחרי רש"י, גם הוא כותב את זה. טוב, הנה בארו הכתוב הזה, עכשיו זה דברי המהר"ל, שאמר מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, על קדושת ישראל וצניעותם. כי האוהל, שם הצניעות. מה זה צניעות? זה דבר שהם מכסים, דבר שהם מסתירים. ולכך אמר שראוי שתשרה שכינה עליהם. כן. אנחנו, הפעם שעברה למדנו את הפסקה שמתחילה בפרק חזקת הבתים, וחזרנו עליה. אתה אומר שאנחנו בתחילת העמודה הקודמת?
באמצע העמודה הקודמת. עד המילה התחלה היה שלמות.
וזה תבין,
זה לא קראנו.
לא, קראנו הכל.
קראנו?
כן, קראנו. פיזיכרוני. טוב. זאת אומרת, כי השכינה היא דבר פנימי, מוצנע, לכן מי שיש אצלו צניעות, אצלו ראויה השכינה לחול, לשרות. או? יש ביטוי כזה גם במשלי, ואת צנועים חוכמה. כי אדם שהוא לא צנוע, אז הוא מוחצן. מה שחשוב זה החוץ. אז הפנים אצלו ריק. מה שאין כן, מי שהעיקר אצלו בפנים, אין, ראויה השכינה, שהיא גם כן בפנים, לשרות עליו. כמו שאמר בספר הנסיך הקטן, בפי השועל, שאמר, העיקר סמוי מן העין. נכון?
כמו חוכמה זה תורה?
לא, לאו דווקא. כלומר, אצלנו החוכמה היא גם, היא גם כינוי לתורה. אבל אפשר לומר שבאופן כללי, את צנועים חוכמה, זאת אומרת, חוכמה היא גם כן דבר פנימי, לא פנימי כמו התורה, אבל גם כן דבר פנימי. כלומר, זה בא רק להורות על כך שככל שהאדם יותר שומר את העיקר בפנים, כך הוא יותר, הייתי אומר, רציני. מי שכל הזמן מדבר, למשל, כתוב על שלומית בת דברי, נכון? זוכרים המקלל, ממתדן, שמה. ושם אמו, שלומית בת דברי, למתדן. מה זה בת דברי? הייתה מדברת. ככה אומרים חזק, כל הזמן אתה מדברת. מה? רשי? אז מכאן שחזל לקחו מרשי.
לא, בסדר.
בסדר. אז שומעים בדברי שהייתה מרבה לדבר שלום עם כולם. זאת אומרת, יכולה זה יפה להגיד שלום לכולם, לא? אבל זה מראה בסופו של דבר על תלות בחוץ. כן? כלומר, האדם לא מרוכז בתוך מחשבותיו פנימה. כן. זה כמו שמשל אדם לא יכול לחיות, היום יש הרבה אנשים לא יכולים לחיות בלי רדיו ברקע. זה בעיה. לכאורה, הרקע הפנימי של האדם זה המחשבות שלו עצמו. מה שמתחולל בפנים זה מאוד מאוד רועש, יכול להיות. הוא לא זקוק למשהו מבחוץ שיגיד לו מה להרגיש ומה לחשוב. יש טענה כזאת, שתל אביב זה מעניין, ירושלים זה משעמם. מכירים? לא מכיר? אז יש אנשים שטוענים את זה. תל אביב זה מעניין, יש רעש. בירושלים אין רעש, לא מעניין. כן? אבל, איך אומר הכתוב, ותישאיני רוח. כאשר אדם עוסק ברוח, וישמע אחריי כל רעש גדול. יש שם הרבה רעש. כן? או, מה? לא כולם שומעים את הרעש הזה. כן, מה אתה אומר?
יפה.
תודה. זה שמעתי, האמת היא, אני מוכרח להגיד דבר בשם אמרו, את זה שמעתי מהרב צביטאו. אבל אני חושב שהוא ציטט מישהו שאמר את זה. טוב, ועוד, בפרק חלק, אמר רבי לזר, כן, אנחנו לומדים הרי על הברכה השלישית, נכון? הברכה השלישית היא ברכה שמורה על האלוהיות של ישראל מצד שאמצעיתם. כן, הקצוות יש להן מעלה, אבל בכל קצה יש גם מיטה. מה שאין כן, עיקר החיים הם באמצע, ולכן באמצעיתם של ישראל שם אנחנו רואים את השראת השכינה, וזה מה שהוא מסביר כאן. ועוד, בפרק חלק, דף קופי עמוד ב', אמר רבי אלעזר, מברכתו של אותו רשע, אתה יודע מה היה בליבו. הרי הוא בסוף ברך, אבל מה הוא רצה? לקלל. אז בוא, לפי מה שהוא מברך, אתה יודע מה הוא רצה לקלל.
יש לי שאלה.
כן.
פרק חלק.
כן. אתה אומר דבר כזה. פרק חלק, האם הרמב״ם לא כתב הקדמה למשנה, הקדמה לפרק חלק? אני לא הבנתי דבר אחד משלושת האפשרויות.
מה זה פרק חלק?
יפה, זה הפרק העשירי, או האחד עשר, תלוי איך סופרים את זה, של מסכת סנהדרין.
ולמה הרמב״ם נתן לחוק
טוב? הרמב״ם כתב הקדמה לפרק חלק.
כן, אבל הוא לא כתב הקדמה לכל...
הרמב״ם כתב שש הקדמות בתוך המשנה.
למה הוא
רצה... עכשיו, פרק חלק עוסק בין היתר בעיקרי האמונה. ולכן הרמב״ם כשרצה לפרט את עיקרי האמונה לפי היהדות, עשה את זה בהקדמתו לפרק חלק. בסדר? אגב, זה בטעות שקוראים לזה הקדמה לפרק חלק. זה בעצם פירוש מורחב של המשנה הראשונה של פרק חלק. בסדר? אבל כיוון שזה מאוד מאוד מורחב, וזה על המשנה הראשונה, אז קוראים לזה הקדמה. אבל זה לא הקדמה, זה באמת הפירוש למשנה הראשונה. עד כמה מובן? טוב. הרמב״ם בכלל כתב שש הקדמות, עד כמה שאני ספרתי, בתוך פירוש המשנה עצמו, יש שלוש בנייני אגדה, שלוש בנייני הלכה. שלושת ההקדמות שבנייני אגדה, הלו המה, ההקדמה למשנה, שקוראים לה גם בטעות בגלל המדפיסים, הקדמה לסדר זרעים, אבל היא הקדמה למשנה כולה. ההקדמה השנייה זה הקדמה לפרק חלק, שהיא בטעות מכונה הקדמה לפרק חלק, כי היא בעצם פירוש מורחב למשנה הראשונה של פרק חלק. והקדמה למסכת אבות, שבצדק נקראת הקדמה למסכת אבות, ואז כולם קוראים לה שמונה פרקים. כן? אבל בצד האמת, אף על פי שיש בה שמונה פרקים, אבל יש גם הקדמה בתוך ההקדמה, זה סך הכל תשעה חלקים. זה שלושת החלקים שהם ענייני אמונה והודפסו בכרך נפרד של הוצאת מוסד הרב קוק וגם של הרב יצחק שילת. בסדר? יש עוד, חוץ מזה, שלוש הקדמות הלכתיות. יש לו הקדמה למסכת הוריות והקדמה לסדר קודשים והקדמה לסדר טהרות. בסדר? הסך הכל שש הקדמות. עכשיו, ובכן, נחזור לענייננו. ובפרק חלק, זה בגמרא, אם כן. זה בגמרא על המשנה הזאת. עכשיו למדתי, אמרתי לך שזה פרק עשירי או אחד עשר, כי במשניות ובירושלמי פרק חלק הוא פרק עשירי, ואילו בתלמוד הבבלי הוא פרק אחד עשר. זה תלוי איך שסידרו את הפרקים, יש איזה סיבות שלא כאן הזמן להאריך בהן. ובכן, ועוד בפרק חלק, דף קופי עמוד ב', אמר רבי אלעזר, מברכתו של אותו רשע, מי זה אותו רשע? בלעם, אתה יודע מה היה בליבו. ביקש לומר, לא יהיה להם בתי כנסת ובתי מדרשות. איך אנחנו יודעים? כי הוא אמר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אז מה זה, או עליך ומשכנותיך? אז זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. אז עצם זה שהוא אומר מה טוב הוא, סימן שהוא רצה שלא יהיה. בסדר? ביקש לומר, לא תשרה שכינה עליהם, משכנותיך ישראל. לא תהם מלכותם מושכת, כנחלים ניתאיו, שהנחל מושך. לא יהיה להם זיתים מוקרמים, כתוב כאן זיתים, אבל זה זיתים, צריך להוסיף יוד, זיתים מוקרמים, על זה אמר, כגנות עלי נהר. לא יהיה ריחן נודף, לא יהיה להם ריח טוב, אמר, כאהלים אשר נטע השם. אגב, המילה אשר לא מצויה בפסוק, כאהלים נטע השם. לא יהיה להם מלכים בעלי קומה, על זה נאמר, כארזים עלי מים. לא יהיה להם מלך בן מלך, אז זה אומר, יזל מים מדוליו. מדליו, סליחה.
מה
זה אומר? מה? זה בדברי בלעם. יזל מים מדליו וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו ותינשא מלכותו. יזל מים, תגיד לי באיזה מילה אתה לא מבין? יזל אתה מבין?
לא, אבל זה משל
בטח למשל. קודם כל את המילים אתה מבין?
בטח.
יזל.
המים
זה מדליים. מדליו. כן, אז אומר, מה זה יזל מים מדליו? שיש לו מלך בן מלך. כלומר, יש המשך. לא רק בדלי, בכלי, אלא יש עוד המשך. אתה אומר, רצה להגיד, לא יהיה להם מלך בן מלך. אז זה אומר, בניגוד לזה הוא ברך. יזל מים מדליו. לא תהם מלכותן שולטת באומות, אז אמר, וזרעו במים רבים. לא תהם מלכותן עזה, אז זה אמר, וירום מאגג מלכו. לא תהה אימה למלכותו, ותנסה מלכותו. אז אם כן, אנחנו רואים מהן הכללות שהוא חשב עליהן. אמר רבי אבא. כן.
וירום מאגג מלכו, אתה יכול להסביר
את זה? מלכו, אני לא יודע מה זה.
מה זה מאגג?
לא, כי אתה אמרת מילה שלו כתובה.
וירום מאגג? וירום מאגג.
לא, כי יש מילה אחרי זה, אחרי המילה מאגג, אתה אמרת אותה לא נכון. מלכו, מה זה תגיד? אני אמרתי כבר לפניכם. היום מאגג מלכו, כלומר שיתרומם מעל המאגג שהוא מלך עמלק. כן? אגב, יש פה הערה, בוקר טוב הרב, לדעתי ישנם אנשים חיצוניים. למשל, ספרים... מעצבי, כן, בסדר, יש אנשים חיצוניים, למשל, ספרים, מעצבי בגדים, דוגמנים, איך הם יעשו תשובה אם זו מהות חייהם? מה, השאלה יפה, נכון? הרי אמרנו שמי שחיצוני, אין לו חוכמה. נכון? אז זכורה, יש אנשים שזה המקצוע שלהם, זה מהותם לעשות בחיצוניות. דוגמן, מעצב בגדים וכו'. בסדר? אז איך עושים?
יפסיקו.
יפסיקו. מזה הוא חי, זה החיות שלו. אלא הוא צריך להיות מחובר אל אדם שאצלו יש פנימיות. כלומר, אם החיצון מחובר אל הקודש, אז גם הוא מתקדש. כמו שאמרו על בית המקדש, שנקרא נויו של עולם. מה זה נויו של עולם? זה היופי, כן? זה היופי בקדושתו. כלומר, אם יש חיבור אל הקודש, אז גם חיבור אל הפנים, אז גם החיצון מתעלה. בסדר? מה? איך מתחברים? על ידי רבו למשל, על ידי רבו למשל. יש, למשל, גם אצל אהרון הכהן מצאנו, נכון? ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. ולעז, איך מתרגמים? דעווינים. נכון. מה זה לכבוד ולתפארת?
לא, זה לא
דעווינים. מה זה כבוד ולתפארת? זה אתה עושה רושם, נכון?
לא, זה לא.
מה זה
כבוד? כמו שאומר הגמרא בגמרא, שלא קראתי לבגדים שלי, זה...
כן, אז אותו המורה שאמר שהבגדים מכבדים אותו, אז הוא קודם כל היה המורה. הוא היה קודם כל המורה, בסדר? הוא היה המורה, מכיוון שהוא היה המורה, אז בגדיו גם כיבדו אותו. אז זה בדיוק מה שאני מסביר. יש בתוך הקודש התעסקות בחיצון. כי זה מתחיל מבפנים. מובן? אז כך, אותם אנשים יכולים לעשות תשובה, עד רבה, אצלם התשובה תהיה יותר עמוקה, בגלל שזו תשובה שתחבר את הפנים עם החוץ. מובן?
אבל הם לא ירגישו את הצורך הזה להתחבר למישהו.
ודאי שהם ירגישו צורך. אז יודע, יש הלכות לגבי איכות הסביבה. יותר לא בדיוק איכות הסביבה, אלא נוי הסביבה. הלכות של נויי העיר. למשל, יש הלכה שמרחיקים את האילנות מן החומה 50 אמה. כן, לא יפה. כן, כדי שהשורשים לא יהרסו את החומה. אז יש, עושים מרחק של האילנות מן החומה, לא רק כדי שלא יהרסו את החומה, אלא כדי שזה יותר יפה. כדי שלא יסתירו את החומה. יהיה איזה מרחב, לפני העיר, יש נוי. או את בית הקברות שמים בצד מזרח. את האשפה שמים בצד צפון, כדי שהרוח תיסע את זה אל המדבר. וכו'. זאת אומרת, יש כמה הלכות של איכות הסביבה במשנה. כתבו הראשונים שהלכות אלה נאמרו רק בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ, הלוואי ותתנבל בעיני יושביה. כלומר, אנחנו מעדיפים שיהיה מכוער. דווקא בחוץ לארץ, שיהיה מגעיל. למה? כדי שלא תקש שורשים. כן? אני יודע, למשל, על משפחות במרוקו שנהגו לא ללבוש בגד ירוק. כי בגד ירוק זה מזכיר להם צמחייה, וצמחייה זה השתרשות. לא רוצים להשתרש, כן? ואפילו נהגו לא לנטוע עצים. כן? יש להם מנהג, ממשפחות, כמה משפחות מרוקו שסיפרו לי, אנחנו נוהגים מדורי דורות לא לנטוע עצים. למה? כי עץ, אתה אדם, אדם מתחבר לעץ, כן, בחוץ לארץ. אדם מתחבר לעץ שהוא נטע. כן. אז יש דבר כזה, מכיר שחוץ לארץ תתנבל בני, תתנבל בני יושביה. עכשיו, הבית יוסף הוסיף על זה הערה חשובה. הוא אומר, גם בארץ ישראל ההלכות האלה לא נוהגות, עד שנזכה לזכות בה. אנחנו אומרים, עד שנזכה לזכות בה, עד שתחזור העצמאות המדינית. כל זמן שהארץ לא שלנו, שגם ארץ ישראל תהיה מגעילה. כדי שלא נתרגל למצב של השיעבוד. שיגיד, טוב לנו להיות משועבד תחת גוי. זאת אומרת שרק מאז שקמה מדינת ישראל, חזרו ההלכות האלה. כן, אז זאת אומרת, אתם רואים, מתכאן ערכה של, של מדינת ישראל, או בכלל של ארץ ישראל, שהיא נותנת קדושה לחיצוניות. זה דבר שבחוץ לארץ היה קשה לנו. בחוץ לארץ, כשמישהו היה עוסק בחיצוניות, היה מתבולל. נכון? בארץ ישראל אדם עוסק בחיצוניות, לא מתבולל. עוד רבה, כן? היופי מצטרף אל הקודש. כן, אור. עכשיו תגידו לי, אבל לפי זה אפשר להבין גם השקפת עולם. יש מקומות, אני ראיתי, במדינת ישראל, שיש שם אנשים יראי שמיים, והשכונה מגעילה. איך זה יכול להיות? זה באידיאולוגיה. זה לא שאנשים לא יודעים מה זה להיות נקי. עובדה, תיכנס בתוך הבית, תראה, נקי, מסודר. אלא יש החלטה שהחוץ, זה לא מעניין אותנו. אנחנו עדיין בגלות. מי שסובר שהוא עדיין בגלות, באופן אינסטינקטיבי, זה לא מחושב. אבל ככה הוא פועל. בשבילו החוץ לא שווה את זה. ארץ ישראל יפה. מה זה ארץ ישראל יפה? מה? בשביל מי? בשביל הציינים. טוב, איפה היינו?
אני לא מבין הרבה לשאלה שלי. כל זה טוב בשביל מי שלומד את זה, מפנים את זה ומקשר את זה.
נכון.
אבל זה לא אוטומטי.
זה לא אוטומטי, צריך ללמוד, אתה צודק.
כן, זה מה ש...
כן, אבל לא, אבל
הוא מעצב וזה, הוא רחוק מזה.
לא, אם המעצב יש לו קשר אל הקודש, הוא מעצב בגדים, לא צריך שיהיו בגדים יפים, אני לא מבין. צריך. האם זה כל החיים? לא, זה לא כל החיים. אז אם יש לאדם ערכים פנימיים שאליהם הוא קשר, יש לו שיעור שהוא משתתף באופן קבוע, ויש לו תוכן של קודש, זה עושה את הקשר, עד רבה. הרי מצאנו רבנים חשובים שגם היו אומנים, ציירים. גם בימינו יש.
צייר?
כן. מה, בימינו? אני מכיר כמה כאלה.
מקדם?
מקדם, היו כאלה, אני לא זוכר כעת את השמות, אבל היו. אני זוכר שהיו. מה? בצלאל בן אורי בן... הנה, זה דוגמה באמת. אגב, מעניין, היה אפילו גוי כזה, היה גוי בשם רמברנט, באמסטרדם. היה רמברנט, הוא מגדולי הציירים בעולם. והוא צייר, אגב, רוב הדמויות שהוא צייר, האנשים שהוא השתמש בהם בשביל הניצבים, נכון? הוא השתמש ביהודים. יהודים מקהילת אמסטרדם, בדרך כלל. לפעמים זה מפורש, כן? למשל, הוא צייר את רבי מנשה בן ישראל. אבל יש גם סתם שכשהוא עושה תמונות תנכיות וזה, הוא השתמש ביהודים מאמסטרדם. הרב קוק אמר על התמונות שלו שרמברנט תפס מה זה האור הגנוז. כן, זה שבכל זאת. אתה יכול לפתוח קצת את החלון פשוט פה, אנחנו מתבשלים כמו... כן. טוב, אמר רבי אבא. זה לא יזיק עם גם החלון השני. אתה רוצה, אני אעזור לך? אם קשה לך, זה לא. לא, באינטרנט שם הם מרגישים את הרוח, גם להם זה עושה טוב. טוב. אמר רבי אבא, וכולם, כל הברכות האלה שבלעם ברך אותנו, חזרו לקללה. כלומר, כל הדברים האלה שהוא רצה לקלל אותנו, באמת זה יתקיים. פסקה מלכותנו, וכל הדברים הרעים האלה באמת יתקיימו לנו, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. כלומר שעדיין, למרות הגלות, למרות השפלות והיעדר המלכות, נשאר לנו דבר אחד, בית הכנסת ובית המדרש. זה היה בזמן הגלות. שנאמר, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה ולא כללות לברכה. עד כאן. זאת אומרת, מתוך כל הכללות שהוא ברך, יש רק אחת שהפכה באמת לברכה, כל השאר באמת נשארו כללות. הנה תמצא בכאן 10 ברכות, זו אחר זו. כן? מה שהגמרא מנתה בפרק חלק זה 10 ברכות. כנגד ברכת יעקב, שהם גם כן 10. וכל אלו 10 ברכות, הן כולן מצד קדושת ישראל. כי הרי הוא הסביר שהברכה השלישית, שהנאום השלישי של בלעם, כולו מצד הקדושה. כן? מצד האמצע, נקודת האמצע, שהיא משכן הקדושה. אז הוא יראה שכל 10 ברכות האלה, הן מצד הקדושה שמיוחדת לישראל. ומדרגה הנבדלת שיש בישראל והקדושה, ראוי לה מספר 10. ולכך יש כאן 10 קדושות. טוב, המספר 10 זה המהר"ל מרחיב הרבה להסביר את עניינה, את עניינו של המספר הזה, בתחילת פרק 5 של מסכת אבות, בפירושו דרך חיים. כן? יש לה מהר"ל ספר דרך חיים, שם הוא מסביר את זה. ואמר, עכשיו הוא נכנס לפרטים, המהר"ל. מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, על שיש בישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות, אשר הם מקדש מעט. כן? בית הכנסת הוא איזה מין שארית של המדרש, של המקדש. מה? רק שנייה שיש פה מישהו גם כן נצר, אמר, הרוחניות שהרב משפיע עלינו עושה לנו טוב. וואלה, זה טוב. כן? אני אוהב לשמוע דברים כאלה. תגיד עוד הרבה דברים כאלה. כן. מה אתה אומר?
המקור דרך חיים...
גם כשזה לא נכון. כן? פרק 50, כן? זה הפירוש של המהר"ל על מסכת אבות. אז שמה, במשנה של בעשרה מאמרות נברא העולם, המהר"ל מסביר בעריכות מה המעלה של המספר 10. בסדר? טוב. ואמר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, על שיש בישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות, אשר הם מקדש מעט. יש אפילו הלכות של בית הכנסת ושל בית המדרש, שנמשכות מענייני המקדש. בסדר? עכשיו, כשם שאסור לקלקל את בית המקדש, אסור לקלקל את בית הכנסת. בסדר? למשל, אם יש חלון בבית המקדש, בבית המדרש, החלון הזה נותן הרבה אור, אז אסור להקטין את החלון הזה, כי אז יש פחות אור. בסדר? מה? יש על זה ספר, סיפור שלם של עגנון. מכירים? שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו. זה סיפור ארוך, עשו מזה אגב הצגת תיאטרון, בשם יורצייט. כן? אז של שולי רנד. אז זה מתחיל מוויכוח שם בין שני תלמידי חכמים בבית המדרש, שאחד סתם את החלון והשני אמר שזה אסור. אבל ההוא שסתם זה בגלל שהוא היה מתקרר שם. בקיצור, מזה התחיל ריב שלא נגמר כל חייהם וגם אחרים אותם. כן, מה אתה אומר? כן, בסדר.
אפילו למה דווקא בכנסת זה כנגד עורר ובית מדרש כנגד משקל?
אני לא בטוח, לא. כי הוא אומר שכל זה נאמר, אם תסתכל בגמרא כתוב, מה טובו עליך יעקב, זה נאמר על שניהם. משכנותיך ישראל זה שלא תשרה עליהם שכינה. כן. וכאילו אמר, מה טובו? קדושתך יעקב, כי האוהל והמשכנות הוא מיוחד בקדושה. וכן מה שאמרו לא תהיה מלכותה נמשכת, המלכות אשר הוא נמשך, מלכות קדושה, כמו מלכות דוד, שהיה מלכותו נמשכת. הרי בדרך כלל המלכות נחשבת בעיני הגויים לפחות כעניין של חול, של חול, ולא עניין של קודש. עכשיו תראה, אני אמרתי להוא שיגיד לי הרבה דברים כאלה, אז אחד שולח גם כן, נשאר כוח לרב עם סירת ידיעותיו התורניות. טוב, בסדר, מספיק. כן, אז אצלנו המלכות יש בה קדושה, לכן זה גם שייך לעניין הזה. כן, כלומר שהפוליטיקה של עם ישראל היא קודש. כן, יש ביטוי של הרב ציודה, הפוליטיקה של ישראל היא תורה, היא קדושה. כן, מה אתה אומר?
יש קשר בין 10 קדושות של עם ישראל ו-10 קדושות של ארץ ישראל
שמוזכר במשנה. אתה יודע שיש קשר. זאת אומרת, כל פעם שאתה רואה 10, וזה קשור לקדושה, יש הקבלה. בעשרה מאמרות, 10 הדיברות, 10 מכות, 10 ניסים, כל הדברים האלה, יש תבנית קבועה שעל פיה זה מסודר. בסדר? והקבלה קוראים לזה 10 ספירות.
כל פעם שרוצים להביא איזה יסוד, יסודות, זה על בסיס.
לא, כל פעם שרוצים להביע יסוד בקדושה, זה על בסיס 10. כן, אבל יסודות בדברים אחרים זה לא דווקא 10. כלומר, לכל מספר יש משמעות, יש משמעות ערכית, ה-10 מורה על הקדושה. בסדר?
בקדושה, ומה אם שעם ישראל ניסה את הקדוש ברוך הוא 10 פעמים במדבר?
נכון, 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 נכון. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. ותנסו אותי, זה 10 פעמים, נכון. וגם במשנה נאמר, על יסוד הפסוק הזה, 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. נכון?
זה שייך לקדושה?
ודאי שזה שייך לקדושה. כי מה זה 10 ניסיונות? אבל כל פעם שאנחנו ניסינו את הקדוש ברוך הוא, היינו צריכים לחלוט חס וחלילה. למה לא קלינו? מפני קדושתנו. זאת אומרת, 10 ניסיונות האלה היו גילוי לקדושה שלנו. בסדר? מה זה לא ברור? למשל, יש אדם, המלך אומר, מי שיעשה מעשה פלוני חייב מיטה. אז המדרש מסביר, אבל יש איזה פתאום מתברר שהבן של המלך עשה. המלך יש לו בעיה. כי הרי הוא אמר ככה, לא סתם חייב מיטה, אלא יזרקו עליו סלע גדול. שהבן של המלך עשה. מה עושה המלך? לא רוצה לעבור על דבריו, מצד שני לא רוצה להרוג את בנו. אז הוא מצווה להפוך את כל הסלע הזה לחצץ. וזורק אחד אחד. בסדר? עכשיו, למה הוא זוכה ליחס כזה מיוחד, הבן? אהו. כי הוא הבן של המלך. יפה. זאת אומרת, יש מעלה מיוחדת. אז כל פעם שאנחנו עשינו ניסיון לקדוש ברוך הוא, היינו צריכים להיות מחוסלים. אף על פי כן לא חיסלנו. זה מורה על קדושתנו. לנסות הכוונה לצער. בסדר? כן, והאלוהים ניסה את אברהם, צייר את אברהם. כך מסביר הרשב"ם. מה? רגע, רשב"ם. הרשב"ם אומר לנסות, מלשון, לקנטר ולצער. כך אומר הרשב"ם. למה הוא צייר אותו? כעונש. עכשיו, ויהי אחר הדברים האלה. מה זה הדברים האלה? שהוא אחרי שהוא קרד ברית עם אבי מלך, ואז אומר הרשב"ם שהוא ויתר על ארץ פלישתים, שהיא חלק מארץ ישראל. אגב, איפה זה היה ארץ גרר בדיוק? הרי זה לא מדובר על כל ארץ פלישתים, מדובר על גרר, נכון? איפה זה גרר? מה?
איפה שבחר גרר?
לא, ארץ גרר זה בין, יש לנו הוכחות לזה מהקדמונים, זה בין רפיח לעזה. אז אומר הרשב"ם, בגלל זה הייתה עקדת יצחק. למה? מה קשר? כי הרי זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, נתתי לך בן כדי לרשת את הארץ. אתה לא רוצה את הארץ, תחזיר את הבן.
מה הוא ויתר לאבימלך?
מה הוא ויתר לאבימלך? על ארץ גרר. שזה אזור בין רפיח לעזה.
רגע, לפני העקדה בעצם היה...
בדיוק לפני העקדה, ויחלטו שניהם ברית.
אבל עוד יסיר עוד לפני העקדה.
אבל איפה כתוב שהוא ויתר?
שאם תשקור לי נוני ולרדיק החסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. ויאמר אברהם, אנוכי שווה. זה בפרק כ"א שם.
אז ארץ גרר שייכת אלינו שקורא לו?
ארץ גרר זה בין רפיח לעזה.
היא שייכת אלינו?
שהחדש
אברהם ויתר
עליה אי אפשר לקבל אותה יותר.
ודאי שאפשר לקבל אותה, זה מה שכתוב בפרשת דברים. והעבים אשר בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, ישמידום וישבו תחתם. אז מסביר רש"י, מה זה בחצרים עד עזה, מרפיח עד עזה. כן, ככה כתוב גם בתרגום קלוס. עכשיו, הכפתורים היוצאים מכפתור, ישמידו, מתמיד את העבים. זה אומר, העבים אומר, היו צאצאי אבי מלך. כל זמן שהם היו שם, אי אפשר היה לכבוש. עכשיו, הקדוש ברוך הוא סידר, שהכפתורים יבואו, ישמידו את העבים, ואז אין לנו מחויבות, אפשר לכבוש בחזרה. אז עשו שם מלחמה ביניהם, בין העבים לכפתורים. בין העבים לכפתורים. בסדר?
הכפתורים הגיעו מיוון?
הגיעו מכפתור.
שזה יוון?
כפתור זה כנראה כרתים. יש כאלה שאומרים שזה קפודוקיה, כלומר קפדוקיה שבאסיה הקטנה. כן. מה אתה אומר?
אבל זה דווקא בגלל שאחרי הדברים האלה,
נכון, אז צייר אותו.
אבל היו עוד ניסיון עוד לפני כן, למה צייר אותו לפני כן?
לפני כן לא כתוב ניסיון.
לא כתוב
ניסיון, הפועל לנסות, זה מה שאני מסביר לך, לפי הרשב"ם, הפועל לנסות יש לו משמעות של לצער, לא במשמעות של ניסיון כמו שאנחנו מסבירים.
אז איך הוא מסביר את דברי חז"ל שעשר ניסיון?
כי זה בלשון חז"ל, לא בלשון התורה. בלשון חז"ל, ניסיונות זה כמו בעברית מודרנית.
לרומם?
או לרומם, או לבדוק, כן? להעמיד אותו בניסיון. אבל בתנ״ך, מסביר רשב"ם, המילה ניסיון יש לה משמעות של צער, כמו ויקרא שם המקום ההוא, מסע ומריבה על נסותם את השם.
מה זה השם ניסים?
מה?
מה זה השם ניסים? השם שמצייר אותי?
לא, ניסי זה משהו אחר. ראינו את האבן הגדולה שהיינו אמורים לקבל על הראש, שהקדוש ברוך הוא שבר אותה לכל מיליוני אבני האינטיפאדה. בסדר? יפה. טוב. יש כמה פעמים, כן? אבנים. טוב. פעיל.
וכן מה שאמר.
עמוד ראשי. כן, וכן מה שאמר. שלא יהיה להם זיתים, הכוונה זיתים, צריך להוסיף יוד. וחרמים. אין בכל האילנות שהם צריכים לקדושת ישראל כמו זיתים למנחות וחרמים לנצחים. כן? הוא לא אמר שלא יהיה להם תמרים, או שלא יהיה להם אגסים ותפוחים. הוא אומר דווקא זיתים מוחרמים. למה? כי דווקא הזיתים והכרמים הם הנדרשים מכל האילנות לקדושה. ומפני זה, ישראל שצריכים להם אלו דברים לקדושתם, אמר שאל יהיה להם זיתים מוחרמים. אף אלו דברים שהם שייכים לקדושה, כל כך יהיו מרוחקים מן הקדושה. כן, הוא רוצה לקלף. וכן מה שאמר, לא יהיה ריחם נודף. רצה לומר, מה זה ריח נודף? שלא יהיה בעלי שם טוב, כי זהו גם כן מעלה קדושה. הרי בזמן שלמה המלך, שמעו של שלמה הגיע לכל העולם כולו. כן? מלכת שבא מגיע ממרחקים לשם חוכמת שלמה. אז זה נקרא ריחו נודף. אז זה ביטוי גם לקדושה. יש אפילו ביטוי כזה, מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. זאת אומרת שנשמעים לאחרים. אומרים קודם כל נשמעים לעצמו, קודם כל נשמעים לאחרים. גם נשמעים לאחרים. וכן, מה שאמר, לא יהיה להם בעלי קומה. מה זה בעלי קומה? רצה לומר מלך שאין לו יראה מאחר. כי זה עניין שהולך בקומה, שאין לו יראה. וזה מורה על חשיבותם שאין להם יראה מאחר, וכדכתיב, ההולך אתכם קוממיות, שלא יהיה להם יראה מאחר. היה יהודי חשוב בעם ישראל, רבנו ישראל, בעל שם טוב. נכון? זוכרים אותו?
סבא של רבי נחמן.
לא. הוא לא היה סבא של רבי נחמן.
סבא רבא.
סבא רבא, זה כן.
יש אומרים שהוא היה סבא ממש.
זה לא נכון.
אבל יש אומרים.
מה זה יש אומרים? יש הרבה שטויות אומרים. הוא לא היה נכד של...
זה מובא בחיים אורן, מה?
שהוא היה נכד של הבעל שם טוב?
אז זה אומר שהוא היה סבא.
לא, הוא היה בן של פייגה. שהייתה הבת של אדל, שהייתה הבת של הבעל שם טוב. מה אני אעשה? הוא ענין בקיצור. טוב, בכל מקרה, רבי ישראל בעל שם טוב, אבא שלו קראו לו רבי אליעזר, נכון? ימי ג'יבוש. ורבי אליעזר מת כשרבי ישראל בעל שם טוב היה בן 5. אז הוא לא זכר ממנו הרבה. רק דבר אחד הוא זכר. שאביו אמר לו, אל תפחד מאף אחד. לא. וזה מה שעשה אותו הבעל שם טוב. חשוב. אז זה נקרא בעלי קומה. וכן אמר שלא יהיה להם בן מלך, הוא מלכות יותר מדרגה כאשר הוא מלך בן מלך, כי בוודאי מלך בן מלך, מלכותו יותר. וכן המלכות שהיא שולטת בשאר אומות, הוא מלכות עוד יותר מדרגה. וכן התוקף אשר יש למלכות והאימה שיש למלכות, כל הדברים האלו הוא מעלת המלכות לתוקפו. וכל עוד שהמלכות יותר בתוקף, הוא מלכות יותר מאוד, כמו שהתבאר. וגם לפי זה, מה טובו אוהליך יעקב, נאמר על מעלת ישראל שיש להם מדרגה עליונה, לכך דרשו כתוב זה על בתי כנסיות ובתי מדרשות, ודבר זה קדושת ישראל, שהם מקדש מעט. הוא המדרש. כן, כל הדברים האלה הם הסברים לברכה האמצעית, שהיא ברכה של קדושה, דברים פשוטים. ובמדרש, בילקוט שמעוני ירמיהו למד. כה אמר השם. כן, אגב, יש פה, זה משונה קצת איך שהוא מצטט את הילקוט שמעוני. בדרך כלל, כשמציינים מקום בילקוט שמעוני, מציינים לפי מספר הרמז, נכון? לפי
מה?
לפי מספר הרמז. הפרקים בילקוט שמעוני נקראים רמזים. כן? לא אומרים פרק, אומרים רמז, מה אני אעשה? אז בדרך כלל, זה, לא מצטטים את הפרק פסוק, אלא מצטטים רמז כך וכך, נכון? וכאן מצוטט הפרק, ילקוט שמעוני, ירמיהו למד. טוב, אז תדעו שזה דרך משונה לצטט, לציין את הילקוט שמעוני. מה?
אולי הייתה מדור מסתחרת שהייתה...
אדוני היקר, מי שכתב את הסוגריים האלה זה לא המהר"ל. ותראה שפה הוא מספר ימים מצוטט הילקוט שמעוני, ודווקא עם... הנה, תסתכל למשל בעמוד רשב"ב. תראה מה כתוב בעמוד רשב"ב, ובמדרש הילקוט שמעוני ישעיה, תף ממה, מה זה תף ממה? רמז תף ממה. בסדר? אז אתה רואה שבמהדורה הזאת יכלו להשתמש ב... או למשל בעמוד רשי"ו, ילקוט שמעוני, בלק תף שין סמך וו. אז למה לגבי ירמיהו פרשת בלק סימן תפשין סמך וב הרמז תפשין סמך וב זה בגלל מה שאני אומר שבדרך כלל מצטטים את הרמז לא את פרק ולא את הפרק אולי זה רמז למד בירמיהו לא נראה לי כי זה הולך מתחילת התנ"ך כן טוב ובכן ובמדרש אז לפעם ילקוט שמעוני ירמיהו למד למה אני מתעכב על שטות כזאת כדי שתהיו מצויים באופן הציטוטים של ה מדרשים. כן. כה אמר השם, הנני שב שבות אהולי יעקב. עד כאן הפסוק. לפי שנאמר ויעקב אשתם יושב אוהלים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, התחלת באוהלים, חייך כשאשוב לירושלים בזכותך אני חוזר. כן, שבות אהולי יעקב. אמר רבי שמואל בר נחמני, כה אמר השם, הנני שב שבות אהולי יעקב. אהולי אברהם ויצחק אין כתיב כאן, אלא אהולי יעקב. ומשכנותיו ערכם, זה המשך הפסוק, לכן הוא אומר, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל עד כאן. עכשיו אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שכאשר זכינו לחזור לארץ ישראל, מאיפה זה התחיל? העלייה הראשונה. עכשיו, אתה יודע, הביטוי עלייה ראשונה הוא ביטוי טוטליטרי, כי בעצם שומעים על העלייה הראשונה, אחר כך אתה רואה שיש יש אימותים בין אנשי העלייה הראשונה לבין היישוב הישן. אם זה עלייה הראשונה, אז איך יש יישוב ישן? אלא זאת החלטה שרירותית של בעלי האידיאולוגיה של מפאי, שהם החליטו לקרוא לעלייה שמעיינת אותם בשם עלייה ראשונה.
שיש לך מתחילה מהם.
כן, כאילו זה מתחיל משם, זה באמת לא מתחיל משם. הייתה עלייה מקודם, נכון? היו כמה עליות מקודם. כן, רק שלא קוראים להם העלייה הראשונה. כן? ועלייה מינוס אחד, מינוס שתיים, מינוס שלוש.
מי הספירה.
כן. עכשיו, מאיפה זה התחיל? אז אומרים... יש פה שאלה. אל תפחד מאף אחד, סימן שהיה לו יסוד לפחד, הלא כן? ודאי שיש יסוד לפחד, מה? כולם מפחדים מכולם. זה מפחד מהמעביד שלו, זה מפחד מאשתו, זה מפחד מהחברים, זה מפחד מהרב שלו. זה הוא לא פחד מאף אחד. טוב, מה?
מהמעביד.
כולם מפחדים מהעיתונות. כן. כולם מפחדים מהיועץ המשפטי, כיזור, לא, נגמר. אז איפה היינו? כן. אז אומרים תלמידי הגר"א, לא יודע אם זה מדויק, אבל ככה רגילים לומר, שהגאון מווילנה החליט יום אחד לשלוח את התלמידים שלו לארץ ישראל, לחדש את היישוב האשכנזי בירושלים, ואז הם הקימו את בית כנסת החורבה, ומזה התחיל היישוב הישן וכו' וכו'. בסדר? ואז יוצא שזה בזכות העולה יעקב. אגב, איך קראו לבית כנסת החורבה? מה יהיה השם של בית המדרש שם? בית יעקב. זה מעניין. עובד בית יעקב. אז זאת אומרת, זה מתחיל מזה שבתוך בית המדרש פנימה מישהו חושב על הדבר הזה, שולח את התלמידים שלו, ואחר כך זה מוליד כל מיני תנועות נוספות, מונטיפיורי, הרב קלישר וכו' וכו', עד שבסוף זה מגיע גם לציונות ההרצליאנית, ואחר כך עליות ראשונה, שנייה, שלישית וכו', עד בן גוריון וכו'. אבל זה מתחיל מהעולה יעקב תחילה. עכשיו, למה אני אומר הסתייגות לגבי תלמידי הגר"א? כי גם כן אלה שמספרים את הסיפורים האלה, שתלמידי הגר"א הגיעו לירושלים, אז מי קיבל את פניהם? הספרדים. הספרדים. זה יכול להיות, אמרו שזה העלייה הראשונה. כן? כל אחד מחליט מתי העלייה הראשונה שלו. כן? מה? כן. מה העניין? מה היה בירושלים באותם הימים? אגב, מה זה בית כנסת החורבה? אז זהו, זה בדיוק מה שאני שואל. מה זה, מי ייסד את בית כנסת החורבה? לפי מה שאני אמרתי עד עכשיו זה תלמידי הגר"א.
אשכנזים.
אשכנזים, כן. אבל אני שואל שאלה קטנה. למה בכלל היה שם חורבה? היה שם בית כנסת מקודם. רבי יהודה החסיד עלה מפולין בעוד שנת 1700 ומשהו, קנה איזה חורבה ובנה אותה ועשה שם בית כנסת, ולכן קראו לזה בית כנסת החורבה.
הרסו אותה, לא?
רגע, לא הרסו. פשוט הוא לא הצליח לגמור לבנות. למה הוא לא הצליח לבנות? בגלל שהוא לקח הלוואות, מת כשנשאר הרבה חובות, ומאז במשך 100 שנה, כל פעם שאשכנזי היה מגיע לירושלים, הטורקים היו מכניסים אותו לכלא. למה? עד שהוא ישלם את החוב של רב יהודה החסיד. אז מה עשו? אז לכן לא היה יישוב אשכנזי בירושלים בגלל זה. ספרדים לא עשו להם בעיות כי הם לא היו בעלי המקום. עכשיו, הבעיה היא, בכל זאת אשכנזים רצו לגור בירושלים, אז מה הם עשו? היו מתחפשים לספרדים. ואיך הם היו מתחפשים לספרדים? היו לובשים את הבגד הזה עם הפסים, שזה בגד ערבי אגב, שעשוי מבד, שעד היום הזה מייצרים אותו בדמשק, כן? ועם המעיל החום הזה. זה מה שנקרא הבגד של תולדות אהרון. כן? הפסים האלה זה בגד ספרדי במקור.
ארוך כזה?
ארוך מאוד, ארוך כזה, נכון? זה בגד ספרדי, ששימש לשם תחפושת, בסדר? הכובע לא, הכובע לא, אבל כל השאר זה היה לבוש ספרדי, פשוט האשכנזים היו מתחפשים לספרדים כדי שיוכלו לגור בירושלים. אחר כך התחלף השלטון כי מוחמד עלי ממצרים כבש את הארץ מידי הטורקים לאיזו תקופה, אז הורשו האשכנזים להיכנס ובנו את כנסת החורבה. אבל זאת אומרת שהיה יישוב לפני כן, מאיפה בא היישוב הזה? מתעלמים טוטל, מה? העלייה הראשונה של האשכנזים, אבל הספרדים גם היו קיימים, לא? מי הביא אותם? מה הביא אותם? פשוט, היה עלייה לפני כן, של אחידה. כן, אחידה, לא, אחידה כבר היה פה לפני כן, אבל לא, האור החיים, כל מיני חכמים שבאו ממרוקו, מכל מיני ארצות, שבאו אז לירושלים באותם הימים. אגב, החסידים עוד עלו לפני כן. הייתה עליית החסידים בגליל. הייתה עלייה של החסידים בגליל במאה ה-18.
איפה התימנים בו בעסק הזה?
התימנים, זו, היה גם הרשש, אם שמעת עליו. הרשש גם כן, בא מתימן באותם הימים, נכון?
בתקופת אחידה.
בתקופת אחידה, נו.
בעזריה.
אז היו, אבל זה לא נחשב, כן.
זה גירוש ספרד כל
ה... לא, זה לפני, זה אחרי גירוש ספרד. עכשיו, אחרי גירוש ספרד, זה כלומר, תראה דרך עוד 300 שנה אחורה, אז אתה רואה את העלייה הגדולה של הבית יוסף. הבית יוסף ושל הארי וכו' וכו'. בסדר?
לא, כי המתנחה שלי, יש לנו מצדים עשר דורות בארץ.
כן.
ולא יודעים בדיוק מה מקורה.
אם אתם עשר דורות בארץ, זה לא מגיע עד גירוש ספרד.
לא
ממש,
אולי קצת אחרי גירוש ספרד?
לא, זה אחרי, זה אחרי. כן, מאיפה באו?
לא, ספרדים, לא יודעים.
אתה לא יודע מאיפה. טוב, אפשר לבדוק את הדברים. יכול להיות, יכול להיות. לך תדע.
טוב. אני לא יודע אם זה היה עליות של יחידים.
יש לי אפשרות לבדוק את זה. מה?
זה היה עליות של יחידים.
לא, עליות קבוצתיות, אדוני היקר. בוודאי. בעלי התוספות זה עוד לפני כן. זה כבר בימי הביניים. שבזמן רבנו יחיאל מפריס, אז הוא עלה עם 200 בעלי תוספות. אבל זה היה אחרי שכבר היה יישוב פה. מאיפה? מאיפה בא יישוב פה? מהרמב"ן. כן? הרמב"ן הגיע לירושלים, אחרי שירושלים חרבה. מי החריב אותה? הטטרים. ואז הטטרים היו סוג של מונגולים שפה באו, הרסו את הכל. כן? ואז כשהוא הגיע לירושלים, העיר הייתה חרבה עד כדי כך, הוא מצא שם רק 3 משפחות יהודיות, וכל העיר הייתה חרבה, ולכן הוא חיפש איפה לשים את הבית כנסת שלו, פשוט לקח מקום. זה אומר, העיר הפקר וכל הרוצה לקחת לוקח. הוא לקח מקום. וזה בית כנסת הרמב"ן שמצאו אותו מתחת לאדמה ליד החור. למה הגר"א לא עלה לארץ? כך יש פה שאלה. הוא ניסה, לא הלך. עכשיו, למה לא הלך? אף אחד לא יודע. אבל הוא כותב מפורש באיגרת עלים לתרופה, שהוא בדרך לארץ ישראל, שהוא רצה לעלות. למה לא הלך? אף אחד לא יודע. יש כל מיני השערות מוזרות. כן, מה אתה אומר? האם רבי יהודה החסיד שדיברתי עליו הוא זה שכתב את ספר חרדים? לא. משתי סיבות. א', בגלל שספר חרדים לא נכתב על ידי רבי יהודה החסיד, אלא נכתב על ידי רבי אלעזר הזיקרי. נכון? זה דבר ראשון. דבר שני, אולי התכוונת לספר חסידים. כן, יש ספר חסידים שנכתב על ידי רבי יהודה בן רבי שמואל החסיד, שבזמן בעלי התוספות. אבל לא זה רבי יהודה החסיד שבנה את החורבה, אלא זה קוראים לו רב יודל חסיד.
יש איזה ספר עם הרבה חומרות.
מה?
יש איזה ספר עם הרבה חומרות כאלה. מנהגי רבי יהודה
חסיד? זה, מה שאתה מדבר זה ספר חסידים.
וזה?
זה מלפני 750 שנה. רבי יהודה חסיד, לא החסיד, אלא רבי יהודה חסיד, או רב יודל חסיד, שעלה מפולין בסביבות 1715, זה מישהו אחר. בסדר? יש טוענים. יש טוענים, לך תדע. יש טוענים, יש טוענים, טוענה מוזרה, לא יודע. כן נכונה, לא נכונה. מה נשאלה? טוב. יש טוענים שהוא השבתאי. לא סומך על אף אחד בדברים האלה. אני ראיתי מאמר של אחד כתב שהגר"א היה שבתאי.
מה היה?
שבתאי. אז תבין, אפשר להגיד הכל. כן. עוד שאלה, מה הקשר בין הרמב"ן לבין כנסת החורבה? לא אפשר ככה לדבר על הכנסת, אבל כך כתוב, מה הקשר בין הרמב"ן לבין כנסת החורבה? הוא מתכוון לבית כנסת החורבה, לא? אני חושב, לא יודע, אני לא בטוח, אבל נראה לי. טוב, בקיצור, הקשר הוא טופוגרפי, זאת אומרת, ידעו שהרמב"ן היה לו בית כנסת, וידעו שבבית כנסת הזה היו 4 עמודים. איך ידעו? בגלל שהיה ציור שהודפס באחד מהספרים הישנים, שם רואים בית כנסת הרמב"ן, שם רואים 4 עמודים. אבל בית הכנסת הזה נעלם, לא ידעו איפה הוא. לא ידעו. אחר כך, מאוחר יותר, בנו את בית כנסת החורבה, בלי קשר. אחרי מלחמת ששת הימים, כשחפרו מסביב לחורבה, מצאו מתחת לאדמה, ממש בצמוד לבית כנסת החורבה, ואפילו באופן חלקי מתחת לבית הכנסת, את בית כנסת הרמב"ן. ולכן היום, בית הכנסת האשכנזי המרכזי בעיר העתיקה, כיוון שעוד לא חידשו את החורבה, זה בית כנסת הרמב"ן.
עד היום לא חידשו?
עוד לא חידשו את החורבה. מאז מלחמת ששת הימים היה ויכוח שלהם אם לבנות אותה מחדש או לא, או להשאיר אותה חרבה כדי שכל העולם יראו איך דפקו אותנו. כי הירדנים הרי הרסו את בית כנסת החורבה. עכשיו מחדשים, החליטו לשפוך קצת כסף, אז עכשיו מחדשים. כן? בינתיים המקום עוד יותר חרב בגלל כל הפיגומים. עכשיו, אז בקיצור, מתחת לאדמה מצאו בית כנסת הרמב"ן. עכשיו, הבעיה היא ככה, שבית כנסת הרמב"ן מצאו שם 3 עמודים. חיפשו, אמרו, יש 4, לא יכול להיות. אז אם תסתכל בחצר של בית כנסת הרמב"ן, יש שם גם כן איזה חתיכת עמוד, חיפשו הרבה זמן עד שמצאו את החתיכה הזאת, יש ארבעה עמודים. בסדר? כן, בבקשה. אגב, זה עמודים האלה מהתקופה הרומית. כלומר, הוא מצא איזה מבנה סופר ישן כזה. כן, מה אתה אומר? אגב, אם תשימו לב גם, זה העמודים האלה חצי קבורים באדמה, כי המבנה היה גבוה מאוד. אבל הוא היה, המפלס של הרחוב הזה היה הרבה יותר נמוך. אז אם היו רוצים לחזור עד הרצפה, היו עושים בית כנסת שהיית צריך לרדת ממש כמו אל מרתף. אז עשו בית כנסת בחצי גובה. מספיק גבוה גם כך. כן, מה אתה אומר?
אתה אמרת שבית כנסת הרבה בית כנסת של האשכנזים היום?
כן, למה? כי בית הכנסת החורבה היה של הקהילה האשכנזית. אז החליטו שבית כנסת הרמב"ן יהיה שייך לקהילה האשכנזית, כי בינתיים החורבה עוד לא בנויה. בסדר? טוב. זה הרב נבנצל שמה, שמתפלל, דורש וכו', שם במקום
הזה. בצדק חייבו אותם מתוקים לשלם כל הזמן.
חייבו מה?
בצדק חייבו אותם מתוקים כל הזמן לשלם.
טוב, נו. איפה היינו?
הוא נדרש, כלומר
השם.
מה?
הרמב"ן
הוא לא הקים את זה. לא, הרמב"ן הקים בית כנסת בירושלים. בסדר? לא, לא ליד בית כנסת החורבה. החורבה עוד לא הייתה קיימת בימי הרמב"ן. כן? משהו כמו כמה שנים אחרי הרמב"ן? כן, 500 שנה אחרי הרמב"ן בא רבי יהודה החסיד, בנה את החורבה. ניסה, כן, קנה חורבה שהייתה, אנחנו יודעים היום שהיא הייתה מעל הגג של בית כנסת הרמב"ן, שבינתיים שקע באדמה, כלומר כוסה באיי חורבות. 100 שנה אחר כך תלמידי הגר"א חידשו את המקום. זה 600 שנה אחרי הרמב"ן. בסדר? אוקיי, אז זה ברור עכשיו. אחר כך הירדנים החריבו את המקום, ובימינו יש דיבורים על חידוש המקום. זהו. עכשיו, הכל ברור. אגב, אם כבר אני מדבר על זה, ליד בית כנסת החורבה היה בית מדרש. זה היה ישיבת עץ חיים, שאחר כך עברה למחנה יהודה. ואני זוכר שאני עברתי פעם ליד המקום הזה כשהוא עדיין היה חרב. ועברתי, לא, לא אני עברתי, זה גוי אחד שאני מכיר, עבר שם, והוא ראה את המקום החרב הזה, כלומר, תוך כדי שהוא עבר. עצר, ואמר, הרגיש, כן, גוי מיוחד, הוא אמר, פה חיו אנשים מיוחדים מאוד, ונשאר איזה חצי שעה להתבונן במקום. כן, טוב, יש הרגשות כאלה. טוב, עד כאן להיום. רוצים סיור בעיר העתיקה?